סיכום השיחה בליקוטי שיחות חלק י' א', פרשת יתרו, שיחה ב'. נאמר בכתוב, שבת להשם אלוקיך, והגמרא בירושלמי לומדת מכך, שבות כהשם, כשם שהקדוש ברוך הוא שבת מעשרה מאמרות, כך על האדם לשבות בשבת מדיבור בענייני חולין. והגמרא מוסיפה שם, מעשה בחסיד אחד, שחשב בשבת לגדור פרצה, ואמר, הואיל וחשבתי לגודרה, איני גודרה עולמית, כלומר שיש מידת חסידות להימנע גם ממחשבה בענייני חולין בשבת. ההסבר בכך, כמבואר בחסידות, כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה במאמר, בדיבור, כך ישנם עולמות רוחניים שנבראו בבחינת מחשבה, כלומר חיות אלוקית שהיא נעלמת יותר, וממנה נבראו עולמות רוחניים, ובשבת הקדוש ברוך הוא שובט הן מדיבור והן ממחשבה, ולכן ראוי גם על האדם לשבוט ממחשבה. רק צריך להבין מדוע השביטה ממלאכה זה מצווה מן התורה, השביטה מדיבור זה איסור מדברי סופרים, זה חיוב מדברי סופרים, והשביטה ממחשבה זה רק מידת חסידות. ההבדל בין דיבור לבין מעשה, מבאר הצמח צדק, שעשיית מלאכה בשבת היא הפך השביטה של הקדוש ברוך הוא ממלאכתו אשר עשה, ולכן כמובן שזה אסור מן התורה. אבל הדיבור של האדם הוא לא דומה לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שהדיבור של הקדוש ברוך הוא יוצר בורא עולמות, הדיבור של האדם לא בורא שום דבר, ולכן מן התורה אין איסור גמור לדבר בענייני חולין. רק שמידת חסידות, רק שמדרבנן, ראוי גם להימנע מדיבור. רק זה עצמו צריך להבין, אם הדיבור של האדם הוא לא דומה לדיבור של הקדוש ברוך הוא, אז מדוע אנחנו צריכים לשבות ממנו בשבת? להבין כל זאת מקדים הרב מה שכתוב בסיום ספר התניא, שם אדמו"ר הזקן מעריך בעניין שביטה מדברים בטלים בשבת, והוא אומר כך, שיש להיזהר שלא לסוח שום שיחה בטלה בשבת, כי בכל המצוות יש פנימיות וחיצוניות, החיצוניות של השבת זה שביטה מעשייה, והפנימיות של השבת היא בחינת זכור, החלק החיובי של זה, זה דבקות בהשם בתפילה ובתורה, והבחינת שמור זה לשבות מדיבורים גשמיים, כשם שהקדוש ברוך הוא שבת מבריאת עולמות גשמיים. אז הרב מדייק כאן שלושה דיוקים. דבר ראשון, למה אדמו"ר הזקן צריך להכניס פה את העניין של זכור, שצריך לדבוק בקדוש ברוך הוא בתפילה ותורה? אם הרעיון שהוא רוצה להביא זה השביטה מדיבורי חולין, למה צריך קודם להקדים את העניין של זכור, שזה לדבוק בהשם בתורה ובתפילה? שנית, למה אדמו"ר הזקן מדגיש גם את זה שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות גשמיים, ולכן דיבורים, להימנע מדיבורים בעניינים גשמיים, למה ההדגשה כאן על החלק הגשמי, ולא סתם בענייני חולין או בדברים בטלים וכיוצא בזה? מבאר הרב, יש הבדל בין כוח הדיבור לכוח המעשה ולכוח המחשבה. כוח המעשה של האדם הוא פועל לגמרי חוץ ממנו, האדם פועל פעולות שמחוץ ממנו לגמרי. כוח המחשבה היא לגמרי בתוך האדם, זה מתרחש בתוך האדם. כוח הדיבור מצד אחד הוא מחובר לאדם, הוא מגלה את מחשבותיו של האדם, אבל הוא יוצא החוצה. כלומר, המחשבה של האדם היא לגמרי קשורה לו בעצמו ואין לה שום השפעה כלפי חוץ. הדיבור מצד אחד הוא קשור לאדם בעצמו, אבל כן יש לו השפעה ופעולה כלפי חוץ. ומוצאים את החילוק הזה, את הרעיון הזה שדיבור כן יכול להשפיע כלפי חוץ, גם בהלכה. בגמרא נאמר שלדעת רבי יוחנן, אדם שחוסם את שורו מלאכול, יש איסור לתחסום שור בדישו, אדם שחוסם אותו בקול על ידי דיבור, לדעת רבי יוחנן הוא חייב מלכות, מכיוון שזה נחשב מעשה, הקימת פיו ומעשה. שואלים על כך התוספות, והרי יש איסורים אחרים, שהם נחשבים גם לדעת רבי יוחנן, כלב שאין בו מעשה, איסורים שבדיבור, כמו מקלל חברו בשם, או נשבע על שקר, ולכאורה לדעת רבי יוחנן, גם כאן צריך לומר, שהקימת פיו ומעשה. עונים התוספות, שזה לא דומה, מכיוון שהאדם שחוסמת בהמתו, בדיבור, אז יש, הוא כן יוצר איזושהי מעשה, מכיוון שהיא נמנעת מלאכול כתוצאה מהדיבור שלו. שואל על כך הרב, הרי בגמרא כתוב שהסיבה שלדעת רבי יוחנן חוסם בהמתו בקול, זה נחשב לב שיש בו מעשה, מכיוון שהקימת פיו אבי מעשה. אז למה התוספות אומרים טעם אחר, מכיוון שהוא יוצר מעשה בדיבורו? שאלה נוספת היא, שהגמרא מביאה גם את הדין של עדים זוממים, שלכאורה נעשה מעשה על ידי העדות שלהם, ואמור להיחשב כלב שיש בו מעשה, ואף על פי כן זה נחשב כלב שאין בו מעשה, והגמרא מתרצת, שן עדים זוממים דישנם בראייה, כלומר הם מעידים על הראייה שלהם. שואל הרב, לכאורה לפי דברי התוספות, שכשם שחסימה בכל זה נחשב לב שיש בו מעשה כי הוא יוצר פעולה, גם העדים זוממים יוצרים פעולה על ידי העדות שלהם, אז למה זה נחשב לב שאין בו מעשה? והתירוץ הוא, מכיוון שהדיבור יש בו איזשהו מעשה, הקימת פיו הווי מעשה, והוא גם מתחבר למעשה שנעשה כתוצאה ממנו, אז זה נחשב כאילו כעניין אחד, כדבר אחד. הדיבור עצמו יש בו מעין מעשה, והוא גם יוצר מעשה. ולכן זה שתוספות אומרים שהחוסם בכל זה נחשב לב שיש בו מעשה, מכיוון שהקימת פיו במעשה זה התחיל על ידי מעשה וזה גם יצר מעשה. מה שאין כנדים זוממים, מכיוון שעיקר הדיבור שלהם זה בקשר למה שהם ראו, אז זה לא כזה דיבור שהוא מחובר למעשה שבא כתוצאה ממנו, זה דיבור שהוא מחובר יותר לראייה שהם ראו ואת זה הם מעידים. ולכן זה לא נחשב כלב שיש בו מעשה. במילים אחרות, בשביל שיהיה לב שיש בו מעשה, צריך שגם יהיה בו פעולה של דיבור הקימת פיו, וגם שכתוצאה ישירה ממנו ייווצר מעשה, ולא שהדיבור יהיה רק עדות על מה שהיה לפני כן. נמצא אם כן, שהדיבור של האדם, יש בו איזשהו דמיון לדיבור של הקדוש ברוך הוא, מכיוון שגם בדיבור של האדם יכול להיווצר מעשה כתוצאה ממנו, והוא יכול להיחשב כדבר שהוא חלק מהעשייה עצמה. אבל כאשר מדובר על מחשבה של האדם, הרי מחשבה אף פעם לא תחשב כמעשה, אין לב שיש בו מעשה שעושים אותו רק על ידי מחשבה, מכיוון שהמחשבה של האדם לא יוצרת שום דבר, ולכן אי אפשר לדמות את המחשבה של האדם למחשבתו של הקדוש ברוך הוא. וכעת מובן שחכמים אסרו לדבר דיבורי חול בשבת, מכיוון שהדיבור של האדם יש איזשהו דמיון לדיבורו של הקדוש ברוך הוא, כי במקרים מסוימים הדיבור הוא כן יוצר פעולה ועשייה, ולכן יש להימנע בשבת. מה שאין כן מחשבה, חכמים לא אסרו בכלל, מכיוון שאין שום דמיון במחשבתו של האדם למחשבתו של הקדוש ברוך הוא, המחשבה של האדם לא יוצרת שום דבר, רק מה, אדם שהוא רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא בבחינת חסיד, אז הוא רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא, הוא נמנע גם ממחשבה כשם שהקדוש ברוך הוא נמנע ממחשבה בשבת. ולפי זה מובן למה אדמו"ר הזקן מדגיש שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות גשמיים בדיבורו ושבת מהדיבור הזה, וגם אדם צריך לשבות מדיבורים גשמיים, מכיוון שהדמיון של הדיבור של האדם לדיבורו של הקדוש ברוך הוא בכך שיש את הדיבור השפעה על העולם הגשמי, על עולם המעשה. לפי זה יהיה אפשר להבין גם את הקשר לתחילת ספר התניא, שם מדובר על זה שמשביעים את האדם תהי צדיק ואל תהי רשע, והרעיון של השבועה שמשביעים את הנשמה עוד לפני ירידתה לגוף, זה שהדיבור הזה, השבועה הזאת שהיא נשבעה למעלה, תפעל את פעולתה על העולם הגשמי, על הנשמה, כאשר היא כבר מלובשת בגוף. כלומר שיש כוח בדיבור לפעול פעולה מעשית בעולם המעשה, שזה הרעיון של השביתה מדיבור בשבת. ובפנימיות העניינים, הקשר שיהודי לקדוש ברוך הוא מחולק לשלושה חלקים. יש את קיום המצוות בפועל, שזה דרגה הבסיסית של התקשרות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצווה ואנחנו מקיימים את הציווי, וזה כנגד בחינת המעשה. זה החלק הכי חיצוני, הרובד החיצוני של הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא. יש דרגה עמוקה יותר שאדם עושה את רצונו כרצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא גודר את עצמו בגדרות וסייגים מדרבנן, וזה קשר עמוק יותר, כי הוא רוצה לקיים את רצון השם, וזה כנגד בחינת הדיבור, שזה קשר עמוק ופנימי יותר עם הקדוש ברוך הוא. ויש אדם שהוא מבחינת חסיד, שהוא לגמרי בטל הקדוש ברוך הוא, וכל מהותו זה לקיים את רצונו של השם, וזה כנגד בחינת המחשבה. ולכן, הדרגה הזאת של קשר לקדוש ברוך הוא על ידי קיום תורה ומצוות, זה, בזה אנחנו שובטים מעשייה, כי זה החלק הכי חיצוני, הרובד הכי רצוני, חיצוני של הקשר. כאשר אדם עולה לדרגה של דברי סופרים, שהוא רוצה לקיים את רצון השם, ויש לו חיות בכך, אז הוא גודר את עצמו גם בבחינת הדיבור. וכאשר אדם מגיע לדרגה כזאת, שהוא חסיד המתחסד עם קונו, אז הוא אוסר על עצמו גם את בחינת המחשבה, כי הקשר שלו הוא בדרגה הזאת של בחינת המחשבה. ולפי זה מובן למה אדמור הזקן הכניס את העניין הזה של זכור בפנימיות העניינים, מכיוון שבכדי שאדם יגיע לדרגה כזאת שהוא שובט מדיבור, הוא צריך קודם להביא את עצמו לדבקות מסוימת בקדוש ברוך הוא, שהוא ירגיש את בחינת הדיבור, ועל ידי זה הוא יכול לשבוט מהדיבור. ואומנם השביטה ממחשבה זה דרגה שהיא לא שייכת לכל אחד ואחד, ולכן אדמור הזקן לא תובע את זה במפורש בספר התניא.